אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות שלכם בכאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, או באפליקציה, הכל זמין, רק הושיטו ידכם וכתפו. שמחים שהצטרפתם אלינו, איתנו באולפן היום עומר מנחם שליט ושרון לרנר על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם ושלום מהסלע.
שלום וברכה.
אני מזועזע.
שמעת את החדשות?
מזועזע.
השחיתו פסל של שלום הלחם, ציירו עליו צלבי קרס באוקראינה. נחמד. יפה קודם כל שהם יודעים מי זה שלום הלחם.
הם יודעים מי יהודי.
כן, מי יהודי?
הם יודעים.
היהודים מתלבטים תמיד בשאלה מי הוא יהודי, אבל הגויים יודעים.
האנטישמים לא מתלבטים.
אוקיי.
אנחנו נדבר היום על ספרות שעושה שינוי. היה פעם דבר כזה. אנשים שרצו לשנות את החברה שבה הם חיים, והדרך שבה הם החליטו לעשות את זה, זה באמצעות ספר, שזה דבר שהיום הוא באמת לא ברור. זה נשמע מוזר בימינו, אבל לפני 200 שנה, כשיוסף פרל ניסה לשכנע את היהודים באירופה להתקדם, להצטרף לתנועת ההשכלה, להתקבל במדינה האירופית המודרנית, הוא כתב, את מגלת מירין, צריך להגיד זה במבטא אשכנזי, מגלת מירין, אני לא יודע.
כן, צריך להגיד מגלת מירין?
אני לא יודע.
בסדר.
אני חושב.
נגיד את זה, איך שיגידו לנו.
בכל מקרה,
למי של... אנחנו נשאל את פרופסור ישראל ברטל.
נכון. אני חושב שממנו, אני הבנתי שככה צריך
להגיד את זה. מגלת מירין, אנחנו אומרים מגלת מירין.
מגלת מירין, זה רומן מכתבים סטירי, שמלעיג את החסידים סנוני נפשם של המשכילים. אנחנו נדבר כאמור עם פרופסור ישראל ברטל על הספר הזה. לרגל אירוע באקדמיה הלאומית למדעים, מציינים את יום השנה הזה, 200 שנה, יתקיים ביום חמישי הקרוב. על מה הוא נדבר? נדבר גם עם אילי גרין, צייד הספרים שלנו, שחוזר אלינו עם עוד סיפור שהוא אסף בעולם האספנות הישראלי.
נכון, אבל נתחיל עם בשורות מוליות, ככה נחמדות. קצת, למה כל הזמן להיות שליליים? בואו נהיה קצת חיוביים.
אני לא יודע מה הייתה, אני תמיד חיובי.
ממש, רק הטון שלך הוא תמיד ציני, וכן. מסתבר שהאחרות, המותחן הפסיכולוגי של שרה בלאו, שיצא בכנרת זמור הביטן, הצליח מאוד ביריד הספרים האחרון, היריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, וזכויות לתרגומו נקנו על ידי הוצאות ספרים בארצות הברית, קנדה, אנגליה, גרמניה, הולנד, ליטא וסין, שזה די מדהים.
סין!
בעיקר אני חייבת להגיד שמה שמדהים אותי זה ארצות הברית, כי האמריקאים לא מתעניינים בספרות לא אמריקאית, נכון. ובטח לא ישראלית, זה פשוט, זה באמת הישג יוצא דופן. גם האנגלים, זה ממש מדהים. ארצות הדוברות האנגלית האלה, ארצות הברית, קנדה, אנגליה, כמובן שגם השאר, סין, נחמד.
את יודעת, אם אתה מצליח בסין, זה יותר טוב מאשר להצליח ב... יש להם באמת קהל ענק.
אתה חושב על כסף.
ברור.
לא, אנחנו חושבים...
מה, אנחנו מדברים פה.
אוקיי, אנחנו חושבות על התקבלות. אני מעיזה להגיד את זה ברבים, כאילו גם שרה בלאו, לא שאלתי אותה, לא דיברתי איתה, אבל אני חושבת שיהיה לה מאוד נחמד להצליח בארצות הברית ובאנגליה, קצת יותר.
אני בטוח שאת צודקת.
מהוצאת כנרת זמור, נמסרו דברים שאמרו אורחות מהעולם, אודות האחרות, וזה באמת הישג נאה מאוד ונדיר. כמו שאמרתי, העולם לא כך מתעניין בספרות ישראלית. אולי ההצלחה של דוב אלפון, פתאום אני חושבת לעצמי, עם מותחן, עם לילה אחד בפריז, פתחה להם שם את התיאבון, אמרו, מה, הישראלים האלה עם המוסד וזה, וגם שרה בלאו הביאה כאן משהו...
מותחן.
מותחן מאוד שונה,
מאוד שונה.
אפל, עם כל מיני סוגיות פמיניסטיות, נשים כאלה, גותיות, מעניין?
גם עוסק בנושא שאולי מתאים לזמנים, זמני ה... זה עוסק בעל הורות, אז...
עוסק בנשים שלא רוצות ילדים.
כן. Mm-hmm. יכול להיות נכון. שזה מתאים מאוד. בכל מקרה, הנה כמה דברים שאמרו אורחים, אורחות מן העולם על שרה בלאו. הריאט וייד, עורכת בהוצאת פושקין הבריטית, כבר מהעמוד הראשון, היא כותבת, אומרת, הוקסמתי מההומור החד והאווירה, יחד עם דמויות בלתי נשכחות, זהו ספר שמעלה שאלות שנשארות איתך זמן רב.
נחמד, זה דבר יפה להגיד.
שמה?
כל מה שהיא אמרה, זה מדהים, אני מאוד מתפעלת מהעובדה שעורכת מאותה בריטית, כן, נחמד. רגע כזה של פטריוטיות.
קתרין סמרהייס מסוכנות קרטיס בראון שמייצגת את בלאו, את שר בלאו, אמרה, האחרות הוא מותחן מבריק ייחודי ומעורר מחשבה.
זה הענף היצוא, אני חייבת להגיד שזה ענף היצוא הישראלי הכי נחות, שהכי פחות, שהמדינה לא מתעסקת איתו בכלל, ולא תורמת לו בשום דבר, ולא עוזרת לו בשום דבר. וכשזה מצליח, זה פשוט נס. לכן אני נורא שמח.
זה נכון.
זה משמח.
זה נכון, זה באמת...
נס קטן, ואתה יודע.
הדבר המדהים...
תעזרו קצת יותר.
הדבר המדהים, באמת, אנחנו דיברנו פה בעבר עם כל מיני אנשים, אני זוכר למשל... הזכרת שזכויות התרגום נקנו גם בגרמניה. אני זוכר שדיברנו כאן בתוכנית, בשיעתו עם המתרגם גדי גולדברג, והוא סיפר לנו שמה שהיה פעם בון טון, כאילו, שכל, ממש כל קטלוג של הוצאה שמכבד את עצמו, היה צריך איזה שניים, שלושה ספרים של ישראלי, זה לגמרי נגמר. זאת אומרת, יכול להיות שהעולם, שפעם מאוד מאוד התעניין בספרות ישראלית, קצת נגמר לו.
לא, קודם כל העולם, תראה, בהקשר של הגרמנים, הגרמנים נגמר להם הסיפור של האשמה, כנראה. נמאס להם הדבר הזה.
חבל, זה...
זה עבד בשבילנו טוב, אבל זה נמאס להם. שאר העולם, אני לא יודעת אם זה היה, אני לא חושבת שהאמריקאים אי פעם, הוצאות אמריקאיות, היו חייבות ישראלי בקטלוג.
לא, לא, דיברתי ספציפית על גרמניה.
אוקיי, בגרמניה כן.
אבל על אחת כמה וכמה הדברים שאת אומרת, שגם בארצות שבהם היה איזו תחושת חובה כזאת לקנות, לתרגם ספרים ישראלים, באמת הפסיקו עם זה קצת.
היה להם, אתה יודע, היה את העידן הזה שבו ברור שהוציאו כל ספר, יש עמוס עוז וגרוסמן וכאלה, אז אוקיי, זה ישראלים שמאוד מצליחים. אבל זה לא ירד למטה לדור הביניים ולצעירים. פה ושם מתרגמים, כן? אבל זה לא הצלחה כזאת. יכול להיות שגם הזכרתי את דוב אלפון שמאוד מאוד מצליח, ואולי כן. זה פתח להם את התאבון, אבל יכול להיות שאפילו יובל נוח הררי, שהוא בעצם לא פרוזה בכלל, אבל עדיין זה מין ישראלי כזה שנורא מצליח, והם אומרים, אוקיי, אולי יש להם שם משהו חוץ מתפוזים.
איזה תפוזים?
לא יודע, אתה יודע, עיר נתניהו אמר שעד ה-90s היו פה רק...
כן, ומאז אין.
תפוזים.
ומאז אין. מאז אנחנו השארנו את התפוזים לספרד וכאלה. נגיד עוד כמה מילים שאמרו על הספר הזה. הפעם מצד האורחת של שרה בלאו כאן בישראל, נועה מנהיים, שערכה את הספר הזה. נפלא לראות, היא אומרת, כיצד הפואטיקה הייחודית והעיסוק המתמשך של שרה בלאו במעמקי האפלים של הנפש הנשית, לצד המחויבות שלה לבחינה מחודשת של מיתוסים עתיקים, מצליחים לפרוץ את גבולות השפה והמקום ולהוכיח את כוחה האוניברסלי של ספרות מצוינת. זה נכון, זה ספר מאוד ישראלי בעצם, גם הספרים של שרה בלאו הם ישראלים.
אני לא יודעת אם הספר ישראלי הוא יהודי.
יהודים.
יהודי.
מתעסק באמת, כמו שהיא אומרת, במיתוסים עתיקים שלנו, בגולם,
יהודים.
כן, יהודים. האחרות אז יראה אור. בראשית 2021 בארצות הדוברות אנגלית, הוא מתורגם בימים אלה לאנגלית בידי האמונות של דניאל הזמיר, שזכתה לאחרונה גם בפרס פיגיון הזהב הבריטי. אני עדיין מתעקש להגיד דאגר. אני אוהב
מה שאתה אוהב, אבל בסדר גמור.
פיגיון הזהב הבריטי, בוא ניפטר מהדבר הזה, היא על תרגום לילה ארוך פריז, מדוב אלפון, שכבר הזכרנו. אז אולי דניאל זמירי המפתח של הדבר הזה. אולי היא צריכה לתרגם את הדברים האלה בשביל פרסים.
בהחלט צריך לשים גם עין על דניאל זמיר, כי כנראה שהיא תרגמת טוב.
כנראה.
נזכיר שאחרות הוא מותחן שבמרכזו רצח נשים, כמובן אמרנו העיסוק בעל אוריות, אנחנו גם דיברנו, ראיינו פה את שר בלאו כשהוא יצא.
נכון.
ספר יפה מאוד. ואפל מאוד. נכון.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות וחזרנו, ואנחנו חוזרים היום לווינה שנת 1819. אז פורסם לראשונה הספר מגלת מירין שכתב יוסף פרל, אני לא אדבוק בהגיעה אשכנזית.
מגלת מירין.
בסדר? הספר הזה נועד להגחיך את תנועת החסידות, לשכנע את יהודי אירופה, לעלות על עגלת המודרניות, להצטרף לתנועת ההשכלה. פעם ספרים יכלו לעשות את זה, יכלו לשכנע את ההמון, לעשות דברים, לעשות שינוי חברתי גדול. בספר יש קובץ מכתבים שכתבו לכאורה חסידים, מחכה את סגנונם, הם מצטיירים בו כנלעגים ביותר. יש שם כל מיני דברים גם... שאנחנו לא לגמרי תמיד מבינים היום כבר, כל מיני חידודים, כל מיני אקרוסטיכונים, שלנו לא אומרים כלום, אבל מסתבר שהם עושים שם בדיחה מתנועת החסידות. זה קצת מזכיר את החיבור מכתבי אנשים חשוכים, שיצא בשנת 1515, כחלק מתנועת הרפורמציה, ונועד להפוך את אנשי הממסד הדתי הקתולי לבדיחה. זה תורגם לאחרונה לעברית בהוצאת קדימה, וגם על הספר הזה דיברנו כאן.
נכון.
את הטקסט של מגלת מירין היה צורך להדכן לעברית בדימנו, קשה מאוד להבין אותו. כדי להצליח להבין אותו היה צריך מישהו שיתרגם אותו בשבילנו, ואכן לפני כמה שנים הוציאו בהוצאת מוסד ביאליק מהדורה מוארת ומבוארת של הספר שהכין יונתן מאיר. אם מישהו מהמאזינים רוצה לקרוא את זה ולהבין על מה מדובר, זה מה שכנראה
צריך. כן, זה קיים, זה אפשרי.
זה מה שצריך לקרוא, לא להסתפק בגרסה. יש גרסה גם באינטרנט, אפשר למצוא את זה, אבל קשה מאוד לצלוח את זה לבד. לחילופין, הם יכולים להגיע לכנס שמתקיים השבוע לרגל 200 שנים לפרסומו של הספר הזה, שהוא כנראה הרומן הסטירי הראשון בעברית. זה יתקרה ביום חמישי בשעה אחת באקדמיה הלאומית למדעים, ובין השאר ידבר שם פרופסור ישראל ברטל, שהוא היסטוריון באוניברסיטה העברית וחבר האקדמיה הלאומית למדעים. הוא ירצה על תנועת ההשכלה בהקשר האימפריאלי שלה. שלום לפרופסור ישראל ברטל.
שלום, שלום.
שלום וברכה.
אז ספר לנו קצת על הספר הזה ועל המחבר שלו, ומה המשמעות של הדבר הזה?
קודם כל, יוסף פרל חי בסוף המאה ה-18 בראשית המאה ה-19. הוא היה יהודי מזרח אירופי שגדל וחי בעיר בשם טרנופול, שהיום זה באוקראינה המערבית. בימים ההם נמצאה תחת שלטון אוסטריה. הוא היה בילדותו או בנעוריו חסיד לאיזשהו זמן מסוים, נתפס לתנועת החסידות החדשה, ולאחר מכן הקדיש כמעט את כל כתיבתו הספרותית להתקיף את התנועה הזאת ולהציג אותה כאויבת הגדולה ביותר של העם היהודי בפרט ושל השלטון האוסטרי בכלל.
זאת אומרת, הוא עשה את זה מבפנים, הוא היה בפנים ונכווה, ואז אמר, אוקיי, צריך למגר את הדבר הזה.
זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. כדאי לזכור שכל תנועת ההשכלה היא בעצם, כפי שאנחנו מבינים אותה היום, תנועה פנימית בתוך החברה היהודית. פרל ראה את עצמו בראש ובראשונה יהודי טוב שרוצה להציל בעצם את היהדות בגרסתה נקרא לזה הרציונליסטית, נוסח הרמב״ם, כן, ונוסח הגאון מווילנה, מהנזק שהמיסטיקה החשוכה בעיניו של החסידים גרמה לה. כלומר, זאת הייתה תופעה פנימית במובן העמוק של המילה. לא רק שהוא היה פנימי שידע והכיר את המקורות, אלא פנימי שחשב שהפנימיות היהודית שלו טובה מזו של החסידים.
והספר הזה באמת ברור לחלוטין כשקוראים אותו, ובמיוחד כשקוראים את הגרסה המוארת, כי לי מאוד קשה לקרוא את זה ולהבין על מה מדובר, אבל זה ברור כשאתה קורא את הגרסה המוארת, שמי שכתב אותו ידע היטב את כל הקודים, את כל הנוסחים של החסידות, כי הספר הזה עושה בהם שימוש כדי להגחיך אותם.
יותר מכזה, לא רק שהוא ידע, אלא באופן מסוים הוא היה בעצם אולי אחד מהחוקרים המודרניים הראשונים של החסידות. מפני שראשית כל, כפי שאתה אמרת בצדק, הוא הכיר היטב את כל הנואנסים, את כל המרכיבים הפנימיים, הלשוניים, התרבותיים, התיאולוגיים. ומצד אחר, היה לו כישרון ספרותי אדיר שהוא הצליח להשתמש בזה באופן פרודי. ולכן הטקסט הזה בעצם אפשר לקרוא אותו בשתי צורות. אם אתה היית חסיד תמים, יכולת לקרוא את הספר הזה ולחשוב לתומך שזה ספר של חסידים, וככה הרעיונות נגד החסידות היו נכנסים בך בלי שאתה ידעת אפילו שהם נכנסו בך.
כן.
לעומת זאת, המשכילים המעטים שהספר הזה הגיע לידיהם נהנו ממנו בתור יצירה ספרותית גאונית, סתירה פוליטית מבריקה, פרודיה יוצאת מגדר הרגיל, שאחד הדברים המוצלחים ביותר בה היה מה שפרל אמר בעצמו, למה לי בעצם לצחוק על החסידים בלשון שלי? אני אביא את הטקסטים שלהם במקורם, וכל מי שמבין יבין עד כמה שהדבר הזה מצחיק ומגוחך.
שזה נשמע די אקטואלי באיזשהו אופן, זאת אומרת, אפשר גם היום להלביש את זה על מה שקורה היום, נכון?
זה לא רק שאפשר להלביש את זה, לפי הבנתי בתרבות היהודית המודרנית, פרל היה הראשון, אגב אני לא הראשון שאומר את זה, פרופסור ברוך קורצווייל הציג בשעתו את מגלת מירין כראשית הספרות העברית החדשה.
כן.
והוא רואה ממנו קו אחד שהולך ונמשך אל ימינו, אל ימיו, אז נגיד זה היה כבר מדינת ישראל של לפני 30, 40, 50 שנה. מדוע? מפני שלמעשה המודרניות של פרל התבטאה בכך שהוא יכול היה כאילו להסתכל על היהדות מבחוץ ובאותו זמן מבפנים, מה שלא היה מצוי כמעט בטקסטים יהודיים קודמים. מדוע זה מתאים לזמננו? יש לפחות מקום אחד ביצירה התרבותית היהודית שהשיח הזה נמשך, וזאת בכתיבה, במיוחד העיתונאית, התקשורתית, של החברה החרדית, לא רק בישראל, אגב, גם בארצות הברית ובאירופה. מי שמכיר את פרל וקורא גם כמוני את הכתיבה האורתודוקסית, האולטרה-אורתודוקסית, כלומר החרדית הקיצונית, נדהם לראות כיצד למעשה פרל בעצם הוא אויב שלהם, אפילו שהוא כבר מת לפני כמעט 200 שנה.
כן.
אני רוצה רגע לחזור אחורה להרצאה שלך. אולי טיפה נבין יותר את ההקשר שבתוכו נכתב החיבור הזה ואת החשיבות שלו בתוך המהלכים הפוליטיים האדירים שקרו אז, שזה בעצם מה שאתה הולך לדבר עליו, אם אני מבין נכון.
כן, אני למעשה מציג את תנועת ההשכלה בכלל במחקרים שלי ואת הספר הזה בפרט כדוגמה בולטת לכך, כמקרה מובהק של ראשית ההזדהות של היהודים המודרניים הראשונים עם המדינה הריכוזית המודרנית, עם השלטון האבסולוטי. ככה, דרך אגב, בניגוד לדימוי הקצת פופולרי של ההשכלה שיש עוד לכמה אנשים, השכלה לא בהכרח נאורות אירופית וגם השכלה יהודית לא בהכרח מזוהה עם דמוקרטיה ועם רפובליקניזם. השכלה בדרך כלל מזוהה עם רעיונות אירופיים שלא כולם הם רעיונות דמוקרטיים. והרעיון המרכזי שמתחבא מאחורי המאבק של פרל בחסידות, זאת האמונה בכוחה המכריע של המדינה הריכוזית המודרנית, שהיהודים בעצם אמורים להיות נתינים נאמנים שלה ולהחליף את הזהות הטרום-מודרנית שלהם בזהות של נתינים נאמנים לויאליים לקיסר, לאימפריה. מדובר פה במקרה הזה במלכות אוסטריה, לימים זאת האימפריה האוסטרו-הונגרית. הערת מבוא חשובה מאוד, צריך להבין שרוב היהודים בעולם, בזמן שפרל כתב את הדברים, חיו באחת משלוש האימפריות הרב-לאומיות הגדולות, האימפריה הרוסית, האימפריה האוסטרו-הונגרית, או אוסטריה ואחר כך האימפריה האוסטרו-הונגרית, והאימפריה האוסמנית. זה כלל למעשה גם את רוב היהדות הספרדית. והשינויים שחלו באימפריות האלה, אגב, כולל אפילו באימפריה האוסמנית, חשפו את היהודים להתערבות ישירה של המדינה. פרל בעצם ראה את עצמו, כמו משכילים אחרים, כסוכן תרבות וכסוכן פוליטי של המדינה.
אבל הוא לא לקח בחשבון, זאת אומרת, את הנושא הזה של אנטישמיות, אפילו עם, עם הטקסט הזה, מגלה תמירין, שאמרת בהתחלה שהוא הקהל שלו היה גם הממלכה האוסטרית, אוקיי? זאת אומרת, יש משהו אנטישמי, הוא מציג את היהודים כפי שראו אותם, מגחיך אותם, איך זה יכול להיגמר דבר כזה?
נגעת בדיוק בשאלת השאלות של הספר הזה. השאלה של ההשכלה, תנועה שחושפת בעצם פגמים של החברה היהודית, או גם של היהודי האינדיבידואלי,
כן.
כלפי הקוראה החיצוני, ולמעשה מזדהה עם השיח האירופי הלא יהודי האנטישמי. והדברים האלה הם ממש נכונים, אבל לא זו בלבד שהדברים נכונים, אלא כדאי שיובן שגם כל התנועות היהודיות המודרניות, אלה ששאפו ושואפות עד היום, לשנות את היהודי המסורתי ולהפוך אותו ליהודי חדש, הפנימו בצורה זו או אחרת את הדימויים השליליים האנטישמיים של החברה היהודית.
כן.
זה וההיסטוריה, כולל גם את הציונות.
ההיסטוריה מוכיחה גם שהמשכילים עשו כנראה אולי משגה חמור. בסופו של דבר לא קיבלו אותם באוסטריה ובשכנותיה. לא הרבה שנים אחר כך, לא המון שנים אחר
לא,
כך.
לא, זה ממש לא מדויק. מפני שמבחינה היסטורית, אם אתה שומע שפרופסור ברוך קורצווייל באוניברסיטת בר אילן בראשית המאה ה-20 ראה ביוסף פרל את האבא של הספרות העברית המודרנית, אפשר לומר באותה מידה שהמשכילים הם היו האבות המודרניים של התנועה הלאומית היהודית המודרנית ושל הציונות.
כן.
למעשה הציונות ממשיכה ישירה של חלק מהעמדה השלילית שהייתה לספרות ההשכלה כלפי החברה המסורתית. ביניהם הפגמים האלה היו מזוהים גלות וגולה, ולסלק את הגולה וליצור יהודי חדש, כן, שישב גם מחוץ לאירופה ברוב המקרים, כן, מקרה ארץ ישראלי, הוא בעצם סוג של השכלה שמופנית במקום השתלבות במדינה, להשתלבות במדינה יהודית מודרנית שהיא לא בגלות.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה, עד כמה באמת היה לספר הזה אפקט בזמנו? זאת אומרת, עד כמה, הרי תנועת ההשכלה, אתה אומר, היו מעט משכילים שיכלו לקרוא אותו ולהבין את החידוד שבו, והרבה מאוד חסידים קראו בו וקראו אותו כפשוטו. אז עד כמה, מה הייתה ההשפעה שלו?
אוקיי, קודם כל לא הרבה מאוד חסידים קראו אותו, היחידים שאמרו שקראו אותם הרבה זה היו המשכילים בעצמם שכתבו ביצירות שלהם שהספרים שלהם משפיעים. לפי המחקרים ההיסטוריים שלי ושל כמה מעמיתי בשנים האחרונות, ההשכלה נטתה להגזים במקום המרכזי שהיה לה בהשפעה על תהליכי המודרניזציה של החברה היהודית. מצד אחר, החברה היהודית המסורתית, אני מבטיח לך שרוב רובם של יהודי גליציה באותו זמן אפילו לא שמעו על הספר הזה. ככה שאנחנו יודעים את זה בדיוק, שלמעשה הספר הזה נקרא על ידי מתי מעט, על ידי יחידים, אבל בדיעבד, כשמופיעה הספרות העברית המודרנית, וגם אגב ספרות יידיש המודרנית, ראשוניה, ובהם אנשים כמו חיים נחמן ביאליק, כן? שהיה אבי, בעצם המשורר הלאומי, ראה ביצירה הזאת את אחד מהמקורות הראשונים של הספרות העברית החדשה. עד כדי כך. כלומר, בדיעבד מבינים את המשמעות שלו. מלכתחילה הוא לא בדיוק השפיע.
אז אנחנו נזכיר, פרופסור ישראל ברטל, אתה תרצה ביום חמישי באחת בצהריים באקדמיה הלאומית במדעים על ההקשר האימפריאלי ושל תנועת ההשכלה ובהקשר של פרסום הספר הזה, מגלת מירין של יוסף פרל, שחוגג עכשיו 200 שנה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, פרופסור ישראל ברטל.
תודה רבה לכם, ויום תודה. טוב.
יום להתראות. טוב. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו צעד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. שלום אילי גרין.
אהלן.
אז על מה נדבר היום?
על ספר בישול, ספרון, שמצאתי לאחרונה, שנקרא כיצד מבשלים בימי מלחמה.
כיצד מבשלים בימי מלחמה, יפה מאוד.
כן, הכוונה היא למלחמת.
זה גם רלוונטי.
מלחמת העולם השנייה, אוקיי.
כן, זה תמיד רלוונטי נראה לי, במדינה שלנו, אבל ספרון שיצא ב-1942, בזמן מלחמת העולם השנייה, לילן קורנפלד, שבעצם היא אחת משתי כהנות הבישול וכהנות הבית הגדולות שהיו פה, היא ומולי בר דוד. זה ספר שעוזר להכיר את הבית, לבשל בזמן מחסור במצרכים, כשלא היו בארץ בזמן מלחמת העולם השנייה.
אז מה למשל יש בו? זה פשוט מקסים.
זה א', הכריכה מדהימה.
אוקיי.
מה שתפרסמו בעמוד שלכם שאנשים יכולו לראות, אבל יש פה הקדמה מאת המפקח על המזונות הכללי של הנציב העליון.
אוקיי.
ישראל, שהוא כותב בעת האמרת המחירים, כשקשה להשיג הרבה מצרכים חשובים, זקוקה עקרת הבית למידה מרובה של כישרון וכוח הדמיון, כדי להתקין מאכלים נעים בהוצאות מועטות. עקרת הבית צריכה לדעת לסטות מן הדרכים המקובלות ולצאת להרפתקאות. חוסר ידיעה בהכנת מאכלים מזינים, אך לא רגילים, והקפדה על התפריטים שהיו נהוגים לפני המלחמה, גורמים להמרת מחיריהם של אותם מצרכים, שעקרת הבית רגילה לקנותם תמיד. ושום מאמץ מצד מפקח על המזונות לא יוכל להנמיך את רמת המחירים הכללית של המזונות, כל זמן שעקרת הבית עומדת על רשימה מצומצמת של מצרכים.
לצאת להרפתקאות.
כן, לזה ממש מקסים. ופה אחר כך הוא כותב שבספר הזה הגברת קורנפלד עוזרת להגיע לאיזון תקציב משק הבית על ידי הפחתה וכונן. ובהמשך יש פה המון המון מתכונים עם כל מיני תחליפים ותפריטים זולים שאפשר לארגן, נגיד לקיץ, חורף.
תן דוגמה, אני רוצה להבין איך היא מכינה משהו.
אז בוא נגיד, אנחנו עכשיו בחורף, אז יש פה תפריט חורף שאפשר להכין לימים גשומים בזול. אז תפריט חורף, קוסקוסו, ככה קראו לזה, בבשר קצוץ, סלט עם שני אלפים קוב, ופודינג לימון. למרחיקות לכת אפשר גם טחול ממולה, צלי גזר.
צלי גזר זה יופי, צלי גזר זה יופי.
צלי בטטות.
אוקיי.
צלי בטטות גם טוב.
וסלט, עוד פעם עם שני, פעמיים א', מגויבות.
אוקיי.
מאכלים המכילים הרבה קלוריות לילדים.
כן.
פנטסטי.
מרק חדשים. פילף מאורז, או פילף, אני לא מכיר את המילה.
פילף.
פילף, אוקיי, מאורז ופשטידות יטריות. וסלט חי. סלט תאנים תכונות עם מיץ תפוחי זהב.
נשמע נורא.
יש פה
נורא.
מרק עצמות.
זה לא נשמע כאילו זה ספר של מחסור. נשמע שיש שם הרבה מאוד דברים.
אני חושב שדווקא משתמשים בשאריות של בשר, אז כאילו, אני חושב שתחול ולבבות ודברים כאלה, זה לא...
כן, החלקים הפנימיים, כן, שזורקים בדרך כלל.
כן.
תגיד, אני מבין ממך נכון, ויש פה את המתכון הראשון בעברית לחומוס?
נכון מאוד, יש פה את המתכון הראשון בעברית אי פעם, שפסם לחומוס.
זה כנראה מה שהופך את זה למסמך היסטורי חסר תקדים.
אני באמת, באמת מסכים.
אז מה יש שם במתכון לחומוס?
איך מכינים חומוס, כן.
אוקיי, אז צריך דבר שם להשרות במים.
אוקיי, עד כאן. מאיפה אנחנו מביאים? רגע, 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 זה לא עובד ככה. הגרגירי חומוס. אני בתור אדם שקורא מתכונים של חומוס, יודעת שזה חשוב איזה גרגירים. מה היא כותבת על זה? מאיפה מביאים גרגירים?
היא לא כותבת מאיפה מביאים גרגירים. תביאו את הגרגירים.
כן, תשיגו. אוקיי, אנחנו משרים את הגרגירים, כן.
12-24 שעות.
אוקיי.
ואז צריך לבשל את זה כמו פול יבש, לקלף, למעוך, ולערבב עם סלט טחינה. ולזה מוסיפים שמן ולימון. זה ברמת השורה. זה מה שיש פה, שורה של מתכון לחומוס, כן, אבל זה עדיין...
אני רק רוצה להגיד שהיום...
וגם זה שהיא כותבת סלט טחינה ולא טחינה, זאת אומרת שהטחינה, מאיפה היא? קנויה? זה מעניין. אגב, גם מעניין שהיא, קראתי עליה עכשיו בזמן שאני מדבר, והיא הגיעה לכאן, אם אני לא טועה, מקנדה, נכון? כן, ממונטריאול, קנדה היא נולדה. אז היא עלתה לארץ, ההורים ילידי רוסיה, והיא נותנת מתכונים לקוסקוס, לחומוס, בשנת 1942, זה מתקדם מצידה.
מאוד.
אני רק רוצה להגיד שיש מקומות היום של חומוס, שהמתכון שלהם לחומוס הוא 3-4 עמודים. אז יכול להיות שהיא קצת חיפפה, יש הרבה מאוד שלבים ועניינים.
היא לא חיפפה, אנחנו בזמן מלחמה, זה כל העניין. צריך להכין מהר, עם מעט שלבים, ודווקא אני אוהבת את זה, כי כשאני רואה מתכונים שיש בהם, פחות או יותר משלב אחד, אני ממשיכה הלאה. זאת אומרת, אין. נכון? שלב אחד, סיר אחד, כאילו, באמת. אל תבלבלו את המוח עכשיו.
תגיד, זה ספר? חוברת? מה, זה דק?
זה חוברת בת 60...
איבדנו אותו?
אתם שומעים אותי?
עכשיו, כן. חוברת בת?
64 עמודים.
אוקיי.
ותגיד... זה שווה המון כסף.
באמת?
המון כסף, כן.
קודם כל, כמה ולמה?
למה? כי זה מאוד נדיר, מאוד מאוד נדיר. בדרך כלל הספרים הראשונים בבישול בפלסטינה זה דווקא של... זה ספרים של ויצו, של דוקטור ארנן מאיר, מאיר או מאיר, וספציפית זה חוברת שפשוט לא רואים, והיא מגיעה לפעמים ל-400 דולר.
וואו.
איפה מצאת אותה בעצם?
אצל אספן, קניתי ממנו.
אוקיי, אתם מעבירים ביניכם, חבר'ה.
כן, כן, אני הולך למכור את זה במחירה הפומבית הקרובה.
אוקיי.
תגיד, אבל זה מין, זה באמת, אנחנו אוהבים לדבר על עולם האספנות, לדבר על פלחים ככה, בתוך העולם הזה. יש כאילו ז'אנר כזה של אספנות, של ספרי הדרכה, ספרי בישול, ספרים מנדטוריים, לאן זה, איפה זה נופל?
אז אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, ספרי בישול דבר שם זה אספנות, יש לנו אפילו חבר כנסת אחד טרי שאוסף, הוא כבר לא טרי, הוא שתי קדנציות בכנסת האמת.
שאוסף?
שאוסף, כן, האוזר.
נכון, צבי האוזר. הוא אוסף כל מיני דברים של תל אביב.
והרבה בבישול בימי מנדט, הוא עלה אפילו סרטון של בראש השנה של איך מכינים.
נכון, ראיתי את זה.
רגל קרושה, זה היה מזעזע. כן. אז הוא נגיד אספן של כל תחום הבישול, גם של בעצם יצרניות, הוא אספן של חברת שמן שהייתה פה בארץ, הוא אוסף דברים בנושא. אבל תמיד מה שמנצח אספנות זה אסתטיקה. וספציפית פה זה משהו מאוד אסתטי. אז יכול להיות שמי שקונה את זה, זה מישהו שרוצה למסגר את זה, או לתת את זה במתנה.
תשלח לנו בבקשה את המתכון לצלי גזר. אני רוצה לראות את זה, ולהעלות את זה בעמוד הפייסבוק שלנו.
אני אשלח לכם כמה וכמה.
צלי גזר.
אוקיי. אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף.
להתראות.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, זה היה לכבוד צלי גזר הדבר השיר הזה?
כן, לכבוד...
לכבוד תקופה.
ספר מתכונים, איך תבשלי בזמן מלחמה. שאגב, זה מאוד מאוד מעניין שאנחנו עדיין כל הזמן נמצאים בזמן מלחמה, והבישול שרק הולך וסונות, כל הזמן מתעסקים בבישול, בישול עילי.
עלית פה על משהו לדעתי.
בגלל זה גם לאף אחד לא כזה מפריע אולי המלחמה.
יכול להיות, כי הבישול עילי. כי הבישול עילי.
בדיוק.
כן, אנחנו, מה שכרוך אם לא אמרנו את זה, חזרנו אליכם עם ספר חדש של מישל טיה, שנושא את השם Against Memoir, Complaints, Confessions and Criticisms. זה כמובן תפס את עינינו, שם אירוני קצת, נגד הממואר ממי שעשתה את כל הקריירה שלה מכתיבה אוטוביוגרפית, נספר עליה קודם לכן. היא נולדה בשנת 1971, סופרת ומשוררת אמריקאית. בכתבים שלה, כולם אוטוביוגרפיים, היא כתבה על תרבות קווירית, פמיניזם, גזע, מעמד, זנות ועוד נושאים כאלה. בספר החדש היא כותבת על אומנות, מוזיקה, אלכוהוליזם, על פרק הזמן שבו עבדה בתעשיית המין, חיי המשפחה שלה, הרפתקאותיה. בתרבות הקווירית, היא מגדירה את עצמה כפנסקסואלית, למרות שהיא, זה עניין מורכב אצלה, היא נמשכת לגברים, לאנשים שהם ג'נדר קוויר, לגברים טרנסים.
היא טיפוס מאוד מעניין.
היא עושה מה שבא לה. על הספר החדש, שזה אסופת מאמרים, נכתב בגרדיאן כך. כל מי שיודע משהו על הסופרת האמריקאית מישל טיה, ישים לב לבדיחה שבשם הספר שלה. היא הפכה את הכתיבה על חייה שלה לתעשייה, באופן ישיר עם ממוארים שכתבה או באוטו-פיקשן, אבל כפי שהיא מודעה גם בכותרת, היא אמביוולנטית לגבי הדבר הזה.
אז זהו, אז אנחנו לא מכירים אותה כל כך, היא לא, תורגם, לא, לא תורגמה, סליחה, אבל, היא, אבל, אבל הם מכירים אותה 20 שנה בכתיבה מאוד מאוד אישית.
כן.
אז מה שמעניין בכל הסיפור הזה, זה הגישה שלה 20 שנה אחרי בעצם, נגיד מהרגע שהתחילה, כלפי כל העניין הזה של כתיבה אוטוביוגרפית. היא כותבת בספר כך, הנרטיב האישי הפרטי הוא מחלת נפש, אבל אתה לא רוצה להחלים. ברעיון לגרדיה אני אומרת שהצורך לכתוב, הצורך הקומפולסיבי, דומה לקרייבינג שיש לאלכוהול. אוקיי? אני חושבת שאנשים שלמשל הם כותבים בפייסבוק יכולים להבין את הכוונה הזאת.
כן,
לגמרי. כל הזמן כותב לא, שם, וכל הזמן זה.
הנרטיב האישי הפרטי הוא מחנת נפש שאתה לא רוצה להחלים, זה אדיר, זה כל כך...
זה מגדיר יפה.
אנחנו התקופה שלנו, כן.
היא מגדיר יפה את התקופה. היא אומרת כך, אנשים שיש להם את איסורי האלכוהול נוטים להיות אנוכיים ובמרדף אחרי דבר אחד בלבד. גם כתיבת ממואר זהו אקט אגוצנטרי. כשאתה מתפקח, אתה חייב לצעות צעד אחד אחורה, ולהתבונן בהשפעה שיש לשתייה שלך על האנשים הסובבים אותך. אז עשיתי את זה לרגע עם הכתיבה שלי, וישנו הרס מסביב, מסביבי. זה מורכב, וזו תמיד התקווה שלי, שאם אני כותבת על מישהו, הוא לפחות יוכל לראות שמה שאני כותבת זאת האמת. אבל המציאות היא שהאמת היא סובייקטיבית. בקיצור, היא מבינה לפחות את האמת הזאת, שהמציאות כן. היא סובייקטיבית, יש לה את היכולת לראות עד כמה זה הרסני, זה יכול להיות לסביבה, מצד שני, יש חשיבות גדולה לדברים שהיא כתבה, ומתארים את תגובת הקהל שלה, יש הקלה בטקסט הזה, בגרדיאן, יש הקלה לקרוא דברים כמו שהיא כותבת, ולדעת שאתה לא לבד, אנשים מאוד אהבו את הטקסטים שלה.
כן.
בטח במקרה הזה, שהיא כתבה, אתה יודע, היא כתבה לפני 20 שנה על נושאים שאנחנו מדברים עליהם היום, אבל אז לא דיברו עליהם.
כן.
אז אמרנו ככה, פנסקסואלי, ג'נדר קוויר, כל הדבר הזה.
כן, זה...
זה לרבה... כאילו, אמרנו את זה, כאילו זה...
היום זה כאילו מובן מאליו.
לא, זה לא מובן מאליו.
עדיין
גם היום,
לא.
זה לא מובן מאליו, אבל כבר מדברים על זה, כבר, הנה, אנחנו אומרים את המילים האלה, אנחנו כבר מודעים, לפני 20 שנה לא ידעתי מה זה ג'נדר קוויר.
נכון, היא כתבה לפני 15 שנה על נושאים שנמצאים היום על סדר היום, כמו מיזוגניה, קוויריות, טרנסקסואליות, ובראיון לגרדיאן היא אומרת על זה שההלם הברוטלי מהנשיאות של טראמפ גרם להרבה אנשים להרגיש, להזזל, לא. זה כאילו שלא הבנו עד כמה התרבות שלנו הרחיקה לכת למצב שבו דבר כזה הוא אפשרי בכלל. אז חזרנו עם תגובה ברוטלית וחזקה שאומרת חייבת להיות אפס סובלנות למיזוגניה, לקווירפוביה, לטרנספוביה, לגזענות, לכל הבעיות החברתיות שתמיד היו שם. כלומר, בעצם היא אומרת שאחת מהסיבות שהשיח על זה נעשה יותר בולט, יותר מקובל, הוא תגובת נגד לאיזשהו קיצוניות מהצד השני. היא עוד אומרת שם שאני חושבת שכרגע תעשיית המולות, התפקיד שלה מה שקורה הוא להגיד, כן, אנחנו באמת צריכים את הקולות האלה, את הרעיונות האלה שיופצו בעולם, אני חושבת שאנשים רעבים לזה, הם רעבים לכתיבה שתאשר את הערכים שלהם ותציע אלטרנטיבה למה שאנחנו רואים מסביבנו.
אני חושבת שזה מקסים שהיא רואה את תעשיית המולות האמריקאית ככזאת. אני לא יכולה לדמיין לעצמי מישהו שיגיד דבר כזה על תעשיית המולות הישראלית, שהיא מבינה שכרגע צריך לפרסם ספרים עם קולות ורעיונות אלטרנטיביים לשלטון. כאילו באיזה יקום זה דבר שיכול לקרות בארץ? לא יכול לקרות.
אני לא בטוח שגם בארצות הברית או במקומות אחרים זה קורה במובן הזה, לא במובן שלא מפרסמים קולות אחרים, אלא במובן שתעשיית המולות רואה את זה כתפקידה. הציפייה שגורמים שתלויים בציבור הרחב ובכוחות השוק ובכיס של הציבור הרחב יעשו את זה, נראה לי שהם יתקשו לעשות את זה. היא אולי חושבת שזה התפקיד של המולות, לא בטוח שהמולות מסכימה איתה, או אפילו אם היא מסכימה, היא יכולה או רוצה לעשות את התפקיד הזה, אבל זה אכן ראוי שהקולות האלה יישמעו גם בתעשיית המולות.
פינת ביקורת הביקורת, יובל.
כן.
פינת ביקורת הביקורת שלנו, נעסוק קצרות היום בביקורת שכתב רני אגיל, במוסף ספרים של הארץ, על הספר של חביב הפדיה, EM. ככה קוראים לזה, נכון? EM.
עם M... האות האנגלית, M.
יפה, בסוגריים. אז הביקורת הזאת זכתה לכותרת, ספר רווי מלל מוגזם, הכללות הדתיות ושנאת גברים. לא נראה שהוא אהב את הספר.
לא, בגדול לא.
הוא לא אהב. אז רן יגיל כותב ככה, אין כאן באמת רומן, מדובר ברצפים פרוזודים הבאים בזה אחר זה, ותלויים על איזה שלד עלילתי רעוע ביותר, מעין קולב שלא מחזיק את כל השפע המילולי הזה. הוא מוסיף שבספר יש נטייה מחזיבה, לגרפומניה עמוסה וגימנזיסטית, מעין אינטלקט מפטפט המוביל אותה בסופו של דבר להכללות ולסטריאוטיפים, וגם, וזה הגרוע ביותר, למיזנדריה, שזה שנאת גברים. זה הגרוע ביותר, מיזנדריה.
ברור.
אין גרוע מזה.
כגבר אני יכול רק להגיד אמן. מעבר לטענות הפרוזאיות של יגיל, לדעתו חביב הפדיה צריכה להתמקד בשירה ולא בפרוזה, הוא טוען בעיקר שהדיון הדתי בספר מזכיר, זה ציטוט, בדיחה שחוקה משנות ה-60, ושהספר סובל מעוד ציטוט, שנאת גברים והכללות מיותרות על הציבור שמוצאו אשכנזי בישראל. הוא חותם את הביקורת במשפט, סופרת אין פה, ורומן לא נתהווה פה.
טוב, לביקורת הזו היו הרבה מאוד תגובות. בין השאר כתב יקי סגי בפייסבוק, ביקום מקביל היה אולי רני אגיל כותב ביקורת קשה על ספרה החדש של חביב הפדיה, עניין לגיטימי לכל הדעות, אך מה לעשות, ובעולמנו לא פנה המבקר לדרוש בטיב הספר, אלא לחרוץ בשאלה האפיסטמולוגית, האם הסופרת אמנם סופרת. מצב שיגיל לא שמע על ספריה הקודמים? חתיכת השכלה חסרה לו איפה? או שממילא לא התכוון לרגע לקרוא את פדיה מתוך מתן תוקף והכרה, אלא יותר כסלקטור בשער מועדון, קריאה שהיא בכלל אודישן. זה כל כך משפיל, מבקר ספרות אין פה. בתגובות שעה מוסיפה המתרגמת רעות בן יעקב, מי בכלל צריכים להיות מוגדרים ואיך ועל ידי מי? ברגע שמתחילות לענות על השאלות הזו, האלה, כל הדיקטטורה הספרותית שפעם טענו שהיא רפובליקה, שזה מעניין אגב, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה רפובליקה ספרותית, היא קוראת לזה דיקטטורה ספרותית, נחשפת במערומיה שוב ושוב, ומוסיפה עוד ברמיזה שהבעיה של המבקר היא לא באיכות הספרותית, אלא בזהות הכותבת. היא כותבת, בהקשר זה ממליצה תמיד על המסע הנפלאה של עמליה כהנה קרמון, אשתו של ברנר, רוכבת שוב, מסלול המכשולים של הסופרת, ובמקרה הזה גם מזרחית, שזה כפול ומכופל. בקיצור, היא חושבת שמדובר על, שהבעיה של רני אגיל היא שמדובר כאן בסופרת, אישה, מזרחית.
שגם מתעסקת בנושאים האלה. הסופר והעורך אלמוג בהר התייחס לנועל החדש במוסף ספרים, להוסיף המלצות קריאה דומות לספר שעליו נכתפה הביקורת. במקרה הזה הזכירו את הספר שלו עצמו, חוט מושך מן הלשון, כאחד הספרים הדומים, והוא כותב, אולי בעקבות, לא, המבקר אני אגיד הציע לקבץ יחד, אמנם לא סיבות טובות מבחינתו את הרומנים החדשים של חביב הפדיה ויוסי סוכר יחד עם חוט מושך מן הלשון. חוט מושך מן הלשון מוסר את הסכמתו, גם אם הוא לא מזדהה עם תשוקת המבקר להאשים נשים בשנאת גברים ומזרחים בשנאת אשכנזים.
אז בוא נגיד שזה לא הפעם הראשונה של רן יגיל יש בעיה כמבקר, כשעולים בספרים שהוא מבקר תכנים פמיניסטיים או מזרחיים, במיוחד אם כותבת את הדברים סופרת מזרחית. ולעיתים הוא משתמש בשמות תואר כמו נרקיסיסטיות, ילדותיות, בכייניות וכדומה. תארים שנשים רגילות לקבל, אני יכולה לומר לך. אנחנו בכייניות, אין מה לעשות. מעבר על רשימת הביקורות שלו, זה דבר שעשינו, מגלה שבביקורות, על, למשל, אם לב נופל, ספר שיריה של יונית נעמן, הוא כתב, נדמה כאילו את הכינות הפוליטית כרסמה בשירתה ואכלה בכל פה, אני מניח שהמשוררת לא עשתה זאת בכוונה תחילה, היא אינה מבקרת לכתוב שירים בעלי הטון הנכון, הבון טון, שעסקו במגדר, בפמיניזם, בשמאל הרדיקלי הדוחה בשעת נפש את המעשה הציוני, בזהות המזרחית. אני באמת מאמין לנאמן שאלה הנושאים ואלה המבאים שמעסיקים אותה. אבל משהו בתקינות הפוליטית מחליש ביותר את עוצמת השירה החצופה והבועטת. מן הספר עולה ריח של מחאת צבעים, כאשר היא מתחילה עם הבכיינות המתחתת והמחאתית, עם הצדקנות, החשבונאות וההצהרות הפוליטיות הפלקטיות, היא נחלשת מאוד. זה על יונית נעמן.
נכון, על ידי קיסר הוא תהה. מה קורה כאשר מצינו את ההיבט החד-תמטי של הכיפוח ההורי והדורי, והוא הכריע שכשצריך לכתוב שירים רגילים, מתגלה הנטייה שלה לבנליזם,
בנליזמים
ורטוריקה ילדותית. לאחר מכן הוא מוסיף שסיעי הבנליזמים בספר הזה מצויים בשירים הפמיניסטיים, ולא אכפת לי כלל שתקום עליי עדת ברקודות בטענה שאני מבקר סקסיסט ושוביניסט.
זה היה על עדי קיסר, על זאת אני איואה של גלי דן קרליבך, הוא כתב, מדובר בסיפור נשי, נרקיסיסטי, בכייני, המרחם על עצמו עד לזרה, ורואה בגברים באשר הם אויבים גמורים ומתנשא מעליהם. על ספר השירים של שרי גולן, שנכתב על רקע האונס שעברה, הוא כתב, הספר תלונתי בעיקרו, וזה לא טוב, הרבה טון ילדותי, שלחלו לי, שתו לי, לקחו לי, במקום לקום ולעשות מעשה שירי ראוי. טוב.
כן. אלה האנשים שהוא כותב עליהן, ואני לא אומר, דרך אגב, שלא צריך לכתוב מפורשות על ספר כאשר הוא לא טוב, גם אם הוא מעביר את המסרים הנכונים והאופנתיים. אם בכלל אפשר לקרוא לפמיניזם ולמחאה מזרחית אופנתי או מסר נכון, אבל כאשר אתה נתקל במצבור כזה של ביקורות, שבהם זה מה שקורה, נשאלת השאלה האם באמת, הרי מה הוא טוען? מה הוא טוען על הספרות האלה? שהן דוגמטיות, שהאידיאולוגיה יותר חשובה להם מהאיכות. הוא אומר, אתם, כשאתם באות לדבר על פמיניזם, וכשאתם מדברות על המחאה המזרחית שלכם, אז נחמקת לכם האיכות של השירה, לטובת האידיאולוגיה. אולי, אני תוהה, קורה בדיוק הפוך. התגובה האוטומטית לנוכח העיסוק בסוגיות האלה הן לא של המשוררות והיוצרות והסופרות, אלא דווקא של המבקר.
הדבר שהכי הזדקר לנגד עיניי פה במקבץ הזה, ואני כן חוזרת, הזדקר לנגד עיניי, הוא האשמת פדאיה במיזנדריה, שנאת גברים. זאת האשמה כל כך מגוחכת, כל כך מתגוננת. הוא המשיך שם עוד בכאלה דבר. אתה רואה את הדבר הזה בכל הביקורות. הוא מאשים את גלי דן קרליבך בכך שהיא רואה בגברים אויבים גמורים ומתנסית עליהם. אגב, דבר שלא היה ולא נברא בטקסט היפה הוא שלה, אבל אפילו אם כן, אפילו אם כן, אתם נותנים לנו מעט סיבות שלא לשנוא אתכם, אתה יודע. ברור לי מהטקסט, כאישה כמובן, אין מה לעשות, שיש לו איזה עניין עם נשים, העיז ואומר שאולי אפילו יש לו איזה עניין עם נשים מזרחיות, או לב החשש שהמבקר מעט מפחד מנשים, לכאורה.
זה בהחלט מה שעולה לכאורה, אבל אנחנו נסיים עם הדברים האלה. נגיד תודה לעומר מנחם שליט ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.